תיקחו בבקשה, אנחנו נמשיך בסוגיה, באותה סוגיה, אבל בהמשך. קודם כל נקרא את הסוגיה עצמה. תיקחו בבקשה בעין היה בדף 4, כן. השורה למעלה. אני קודם כל אקרא את הסוגיה בגמרא, ואחרי זה נעמיק בה לפי השערב. נעמיק מאוד בדבר, מלמד אותנו דברים מאוד יסודיים. בבקשה, אין לך ספר בסוף? ספרים. קחו ספרים. אותיות מחכימות. כשאדם רואה את האותיות, זה מחכים אותו. בבקשה. דף 4, כן? כן, אמרנו, יש בירור שלם, האם שלוש משמרות אהבה הלילה, או ארבע משמרות אהבה הלילה. אבל מביאה הגמרא את דעת רבי אליעזר, שהוא אומר, באמת שלוש משמרות אהבה הלילה. אני רוצה רק להזכיר לכם שההבדל בין ארבע ושלוש משמרות, הכוונה היא כאן למדרגות בעבודת האלוקים. מי שהוא שלוש משמרות אהבה הלילה, הוא מדרגה יותר גבוהה. למה? כי פני אדם איתו יחד עם פני שור, פני אריה ופני נשר, הכל ביחד. ארבע משמרות זה לחוד. אמרנו, אלה הדבקים באלוקים. תודה רבה, ממש. אתה צדיק. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זה רק הסוגיה שעסקנו מקודם, מדרגות בעבודת האלוקים. רבי אליעזר אומר שלוש משמרות אהבה הלילה. אני קורא את הגמרא ונקרא ביחד ונסביר את הפשט ואחרי זה נראה את העומק שבדברים. דתניא, רבי אליעזר אומר שלוש משמרות אהבה הלילה. ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא שועה כארי, שנאמר השם ממרו משג וממעון קודשו ייתן קולו, שעוג ישג על נביאו. שעגות אימים. מי שואג כאן? הקדוש ברוך הוא שואג. על מה הוא שואג? יש צער בעולם. מה הצער? הגלות. אתם נראה שהצער הזה, לא במקרה שלוש, השעגות האלה, יש כאן שלוש שעגות. אבל זה מה שהגמרא אומרת. בזמן הגלות, בזמן החושך, בזמן הלילה, הקדוש ברוך הוא יש לו צער גדול מאוד בשמיים, והוא שואג שלוש שעגות. וסימן לדבר של המשמרות, מתי יודעים מתי כל משמר הוא משמר משלושת המשמרות האלה? סימן לדבר, משמרה ראשונה חמור נוער, משמרת שנייה כלבים צועקים, שלישית תינוק יונק משדי אמו ואישה מספרת עם בעלה. כך אומרת הגמרא. אני נוהג לספר סיפור שאני חוויתי אותו, את המשמרות האלה. אני לא יודע, מישהו יצא לו פעם משמר בלילה בצבא או משהו כזה? היית בצבא. אז רוצה להבין, הסימנים האלה, כל, הרי בלילה כשאדם שומר, יש מסדר, מה שנקרא מסדר, שומעים למשמר, מחלקים את המשמרת לכמה משמרות שמחלקים. לא, יצא לי לפני עשרות שנים לשמור ביישוב אופרה. יישוב אופרה, בתחילתו, ההיסטוריה של היישוב הזה, שבהתחלה זה היה כמו מחנה עבודה, שהחבר'ה שגרו שם, הם עבדו שם באיזה הקמת גדר, איזה מחנה צבאי בקרבת מקום, ובלילה היו לנים שם בבתים, היה שם בסיס צבאי עזוב, ואז למדתי במרכז הרב, וביקשו אם אפשר לבוא, לעזור להם, לפחות לשמור בלילה. כי ביום עובדים, אז בלילה אפשר לשמור שם, להקל עליהם, על הקבוצה של הבחורים שהיו שם. וזה, התנדבנו וחבר ואני מהישיבה, באנו לאופרה, ושמרנו כל הלילה. על יד אופרה ממש, עד היום יש שם בית ערבי, שמשפחה ערבית. עד הבית הזה עד היום מוכלס שם. טוב, אנחנו מתחילים לשמור משמרת ראשונה, פתאום החמור נוער. ואני לומד עם החבר, החברותה שלי. אני לא מבין בדיוק את הסוגיה הזאת. תראה, אנחנו לומדים שמשמרת ראשונה חמור נוער, ובאמת החמור נוער. אלם חמור לערבי הזה. בוא נראה מה, מה יקרה במשמרת שנייה, באמצע. מגיע משמרת שנייה, פתאום הכלבים מתחילים לנבוח. כלבים נובחים. לפנות, מה אני אומר? מעניין אם להתקיים גם לקראת סוף, משמרת שלישית. מה, נגיע משמרת שלישית, פתאום אני שומע את הרבי אומר, פאטמה, כן, חמד, מדברים אחד עם השני. ופתאום תינוק מתחיל לפקוט. אמרתי לחברות שלי, תראה מה זה. אנחנו לומדים סוגיה, והדברים ממש מתקיימים כפשוטם. זאת אומרת, זה לא סתם דברי אגדה, זה מציאות. תחילת הלילה החמור נוער, באמצע הלילה הכלבים צועקים, ובסוף הלילה אישה מספרת עם בעלה, ותינוק יונק משדה אמו, בוכה לו. זה החוויה שאני עברתי. באמת, גם הרב, באמת גם מרשן מדבר על זה, שדברים כפשוטם באמת. זאת אומרת, מה שהגמרא אומרת שהסימנים של המשמרות, זה באמת הסימנים של המשמרות. אבל בוא נראה את זה בתוך הדברים של אין היד. בוא אומר. הנה להוציא את זה המאמר באות וב, תסתכלו. להוציא את זה המאמר מידי פשוטו בסימני המשמרות, ודאי שאי אפשר. זה פשוטו כמשמעו. כמו שאני חוויתי את ה... את ה... את הספר, אין לך חובי. תסתכלו ביחד. כמו שאני חוויתי את זה, הרב כותב כאן, זה פשוטו, זה באמת ככה. והדברים שלמטה, בארץ, הפשוטים האלה, יש להם משמעות מאוד עמוקה, זה לא במקרה הדבר הזה. וכל דבר כזה יש לו משמעות, בוא נראה את המשמעות הפנימית של כל אחד מהדברים האלה. כי אני מוכח בדברי הגמרא שהדברים כמשמעם פשוטם כמשמעם. אלא שיש לחקור לפי כוחנו בתועלת אלה הסימנים. למה באה התורה ללמד אותנו את הסימנים האלה, ומהי התועלת שאנחנו כבני אדם יכולים להפיק מהסימנים של משמרות הלילה? מה זה, מה זה ייתן לנו הידיעה הזאת? ומה רצו חז"ל ללמדנו במה שהזכירו אותם לנו? מה הם רוצים להזכיר לנו? מה רוצים ללמד אותנו? מה נותן לנו הידיעה הזאת שבתחילת הלילה החמור נוער ובהמשך הכלבים וכו'? בוודאי שאלה הדברים הנעשים אפילו בשפלי בעלי חיים כמו חמור וכלבים, אחוזים הם בחוקים גדולים של טבע המציאות הגדלים. אין מקריות בשום דבר. גם כשאתה מקפל את השרבולים, זה לא מקרה. נדמה לך שזה מקרה. אלא מה? רק צריך לגלות מה מסתתר מאחורי המעשים האלה, מה הרעיון. מה זה בא ללמד אותנו, העובדות האלה שאנחנו חווים אותן בלילה, שלושת המשמרות האלה. וטבע השכליים, כן, דברים גדולים יש בדברים האלה. כשם שפועלים בהנהגה על פי רצון יוצרם, החמור, הכלבים וכו', כן, יש להם יחס בפרטי מאורעות שבשפלים. בקיצור, הוא אומר, יש קשר בין פרטי הפרטים של עולמנו הטבעי, הרגיל, שנראה לנו כדבר טבעי, ובין דברים נשגבים, רוחניים, מוסריים, ערכיים למעלה, רק איזה הוא חכם שיודע לחבר בין המציאות הטבעית הזאת ובין הדברים המופלאים המסתתרים מעבר לדברים הטבעיים האלה כמו שראינו אותם כאן. טוב, הרב כאן מאיר לנו, מאיר את עינינו, את שכלנו, מה? מה כל אחד מהסימנים האלה בא לרמז לנו, ללמד אותנו, ומה אנחנו יכולים ללמוד מהדברים האלה לעצמנו? בואו נראה אחד לאחד. נוסף לזה, צריך לדקדק, למה אמר חמור נוער? כאן זה כבר עניין לשוני, יש בזה משמעות גם. לשון יחיד של כל מין החמור. היה יכול להגיד מה? חמורים נוערים. חמור נוער, חמור אחד, אבל הכוונה היא אומר של כל מין החמור, כל החמורים נוערים בתחילה משמרת הראשונה. ולא כן קרה את כל מין הכלבים. מה הוא אומר? כלבים צועקים. לא כלב צועק, אלא כלבים צועקים. למה כאן לשון יחיד? שהלשון היחיד זה כולל את כל המין החמורי, ואצל כלבים הוא מפרק אותם לפרטים פרטים. כי אם בלשון רבים כלבים צועקים. ונבאר בקצרה הכינוי ששאגת הקדוש ברוך הוא, מה זה שהקדוש ברוך הוא שואג? למה הכוונה שהוא שואג? שרצו בזה שכל משמר שעניינו איך שבאה השלמות לעליונים מצד שלמותם של ישראל, ועל ידי החורבן והגלות, הגלות ישראל, שישראל עומדים במעלה שפלה, בהכרח ההנהגה הכללית אומרת גם כן במעלה שפלה. זאת אומרת, יש הנהגה הכללית של כל העולם, ויש מצבו של עם ישראל. אם עם ישראל במצב שפל, בגלות, בחושך וכו', אז העובדה הזאת היא מקרינה, היא משפיעה על, על הכלל, על כל העולם כולו. זאת אומרת, איך זה קשור המציאות הלאומית שלנו? כן, המציאות שאנחנו בחושך, בגלות, איך הדבר הזה מקריא על הגלובל, על הקוסמוס, על הבריאה כולה, הדברים האלה משפיעים. הכלל הוא, אנחנו למדנו את זה, שהפרט והכלל זה עניין אחד, זה לא שני דברים נפרדים. גם כשהפרט הוא לא בסדר, זה מקרין על כל המערכות כולם. גם דובר על הלאום, הלאום, כשעם ישראל הוא בגלות, הדבר הזה יש לו השפעה שלילית על כל הבריאה כולה. ואין הנבראים קרובים לשלמותם, מתי שעם ישראל הוא נמצא בשפל המדרגה. וזהו נגד רצונו וכבודו יתברך, ששמח בשלימות בריאותיו. זאת אומרת, יש שתי מדרגות. יש מדרגה של אור, מדרגה של חושך. מדרגה של אור, מדרגה של העולם הבא, מדרגה שהכל טוב, הכל נחמד, גאולה וכל זה. יש מדרגה של חושך, הסתר פנים ובעיות. אותו דבר גם בהיסטוריה של המין האנושי. מי שלמד קצת היסטוריה יודע, יש תקופה של פריחה, רנסנס, התפתחות, התקדמות. יש גם תקופות בהיסטוריה של המין האנושי, של ימי הביניים, של חושך, של רוע, של דברים לא טובים. גם ברמה האוניברסלית, העולמית, אותה ברמה הלאומית, אותה גם ברמה האישית. יש מדרגה של הארת פנים, הכל טוב, הכל נחמד, הכל זה. ופתאום אתה מוצא את עצמך בחושך, ויסתר פנים, מצב כזה. והבא, טליה, הדברים משפיעים אחד על השני. על זה כאן מרחיב הרב את הדיבור. והנה החיסרון של השלמות ניכר בכל פרט מפרטי סוגי העבודה האלוקית. דיינו, כשאנחנו בגלות, כשאנחנו בחושך, אם זה ברמה הלאומית או הפרטית, לא משנה, אז המציאות הזאת היא גם באה לידי ביטוי בכל פרט ופרט במציאות שלנו, בחיים שלנו. כשאנחנו באור, כשאנחנו בטוב, בגאולה, אז המציאות השלמה הזאת באה לידי ביטוי גם בכל פרט ופרט במציאות שלנו כאן. אתן לכם דוגמה. לימוד תורה, לימוד תורה זה טוב? מי אומר שזה טוב? איך אתה יודע? אין טוב אלא תורה. אבל יש הבדל מלימוד תורה שאתה לומד בגלות, בחוץ לארץ, ובין אם אתה לומד תורה בארץ ישראל בזמן הגאולה. הלימוד תורה שלנו היום הוא לאין שיעור יותר עוצמתי, יותר גדול, מאשר לימוד תורה שלמדנו שהיינו בגלות, שהיא משולה לחושך, כן, זה מדרגות. יש תורת ארץ ישראל, ויש תורת הגלות. דרך כלל דוגמה במה זה בא לידי ביטוי. כשאתה נמצא בארץ ישראל, כל דבר שאתה לומד או פועל או עושה מצווה, כל דבר זה חלק מהכל. כאן מתגלה, אתה כאילו, כל פרט שלך זה חלק מכל, גוי אחד בארץ, כולן אותה. אתה תורם להכל. לעומת זה, בגלות, כל אחד לחוד. עם מפוזר ומפורד בין העמים. כל מה שאתה עושה, זה הפרט. זה לא מתחבר אל הכלל. בארץ ישראל זה כן מתחבר אל הכלל. אתן לכם דוגמה מהחיים שלנו. אדם הולך לצבא. לפני שהוא הולך לצבא, כל מה שהוא עושה זה עניין שלו. הולך לצבא, מאותו רגע שהוא הולך לבקום ולבש מדים, כל פרט הכי קטן, אתה מייצג את כל צבא ההגנה לישראל. אני נוהג לומר, כשהייתי זוכר בצבא, היה רסר בכניסה של הבסיס, לפני שיוצאים מהביתה לחופש, היה לה טעמות. נעליים מצוחצחות, גדים מגועצים, קומטה על הראש, אתם מייצגים את כל צבא ההגנה לישראל, סתם כזה, טירוני או משהו. פתאום כל חייל הוא חלק מהמערך הענק הזה של צבא ההגנה לישראל, הוא כבר לא אדם פרטי, ההופעה שלו. אבל לא רק ההופעה, האימונים, כל מה שהוא עושה, זה כבר נהפך לדבר כללי, זה לא דבר פרטי. אתה אזרח, אתה חייל על עצמך, אתה יכול להיות, איך אומרים, זרוק ולבוש, מה שאתה רוצה. זה לא... גם זה צריך לקדש עם שמיים, אבל... אותו דבר בארץ ישראל. יהודי שבא לארץ ישראל, הוא נהפך מאדם פרטי לאדם כללי. מאדם שכל מה שהוא פועל בגלות באופן פרטי, בארץ ישראל, הוא נהפך לאדם כללי. זהו, גמרנו, אתה אזרח המדינה. חוקי המדינה חלים עליך. אבל לא רק חוקי המדינה חלים עליך, גם חוקי האלוקים חלים עליך. אתה נמצא כאן בהיכלו של מלך, ארץ ישראל, היכלו של מלך. אז זה מחייב אותך להתנהג בהתאם למקום שאתה נמצא בו. זה מובן הדבר. לכן אומר כאן הרב, כלל גדול אומר, כל המקום שאנחנו נמצאים בו, הוא משפיע על הפרטים. מקום כמו ארץ ישראל בשלמותה וכל זה, זה משפיע גם על התורה ועל המעשים הטובים ועל המעשים היומיומיים שאנחנו עושים. אם זה אתה מצחצח שיניים, מישהו צחצח שיניים היום? צחצחת? אני שמתי לב, זה היה משהו תרם לכלל ישראל. רגע, מה פתאום? לא, אתה חלק מהכל. דבר כזה קטן זה כבר דבר גדול, נפר נפר גדול. זה מובן הדבר. ואנחנו עסוקים כרגע קריאת שמה של ערבית. אמרנו ערבית משולה ללילה, והגלות משולה ללילה. וכרגע אנחנו עוסקים במציאות הגלותית, להבין אותה, וגם איך להתמודד עם המציאות הזו של הלילה, של החושך, של הסתר הפנים, וכל הדברים. בואו נראה את זה בתוך. והנה, כשנבחין את השלמות המעשית, נמצא שזה הכוח בעצמו הוא הכוח הטבעי שמעורר כוח הגוף לפעול על פי טבעו. כן, יש שלמות טבעית, מעשית. כן? וכשישראל עומדים במעלה ושלמות, תהיה עבודתם ומעשים רק מצד הדעת וההכרה. אדם הוא, הכלל הוא הפרט בשלמות, אדם לא עושה שטויות בדרך כלל. אני בדקתי את זה ב... מתי הוא עושה שטויות? נו, תגיד לי, למה אתם נותנים רק לדבר?
רוח שטויות.
רוח שטויות. הוא לא חכם, יש לו יצר הרע, או כל מיני שטיקים כאלה. כשאדם הוא בשלמות, אז הוא דבק באלוקים, עושה את רצון השם. הוא אומר, כל מה שאני עושה, אני שואל אם זה רצון האלוקים, אני עושה אותו, גמרנו. אבל כשאדם, איך אומרים, נתפס לו על יצר הרע, השתלט עליו היצר הרע, אז באמת, אדם כזה לפעמים עושה טעויות, נאמר. במקרה הטוב, במקרה הלא טוב, גם לא טעויות, עושה שטויות ממש בחיים. יכול לקרות דבר כזה? איך אתם יודעים? איך אתם יודעים? מה אתם מסתכלים עליי? אז זה מה שאומר הרב. כשאנחנו בשלמות, אז פועלים לפי הדעת, לפי החוכמה. אנחנו מנהיגים את עצמנו. ותהיה עבודתם מעשיהם רק מצד הדעת וההכרה. כל דבר שאתה עושה זה לא מקרה. אתה מכוון את עצמך. אתה מנהיג את עצמך. אתה אדם שאתה פועל מתוך תבונה, מתוך חוכמה, אם זה מבחינה אנושית, אם זה מבחינה מוסרית, אם זה מבחינה דתית, זה לא משנה. אתה מנהיג את עצמך. אבל, מה אבל? בחסרון הגלות, שאנחנו בגלות, תרתי משמע גם הגלות הכללית של עם ישראל. וגם כשאתה נמצא בגלות, מה שנקרא בחושך, נמצא במצב לא הכי איי-איי-איי, נמצא בכל חלקי המעשה יד החומריות הגסה. מה דוחף אותך לעשות דברים? החומריות, האינטרסנטיות, הקטנוניות, הדברים האלה דוחפים אותך לעשות דברים. יכול להיות שזה קורה ככה כשאדם שקוע בחומרניות. ואז עכשיו תבינו את הקשר בין חמור לחומריות. הלילה, מה? תחילת הלילה, מה? חמור נוער. מה זה חמור נוער? חמור נוער, הכוונה, הוא מתבטא, החומריות מתבטא. היא משתלטת עלינו, כמו שאומרים. שהיא מפסידה כל תיקון העבודה. שאדם שקוע בחומרניות, בקטנוניות, באינטרסנטיות, בדברים האלה, אז מה קורה לאדם? הוא פשוט, הוא בחושך. פשוט בחושך. ועל ידי מניעת שפע החוכמה, בגלל שאתה שקוע בדברים חומריים וכו', לפעמים על ידי המצוות שיש בהן הנעת הגוף, עוד יתחזק ויתעורר הכוח החומרי. אדרבה. למשל, יש מצווה לאכול, נכון? אבל אם אתה שקוע כולך בבולמוס של אכילה, חומרניות, אומרים לך, אל תאכל את זה, זה לא בריא. אל תאכל את זה, זה לא בריא. יש דברים שלא בריאים, אני יודע. מה לא בריא היום, אני כבר לא יודע. הכל בריא הרי.
הכל במינון הנכון.
הכל במינון הנכון, נכון. אני אתמול בערב, נדמה לי. אני הולך בערב לחדר כושר כאן. אז ראיתי בחור שקצר ככה, בחור חרדי. הוא גמר להתעמל, לא, הוא כבר מוכן לצאת. הוא לוקח איזה 5 פרוסות לחם, לחם חי. אז הם ככה שיחה ביניהם, מדברים, חבר שלו והוא. הוא אומר, תגיד לי, מה אתה אוכל? זה מה שאתה אוכל, חמל, כמו שאלת. רק את הלחם הזה, אומר, כן, מה אני אגיד לך? אני רוצה לאכול ביצה, אומרים לי, זה לא בריא. רוצה לאכול בשר, זה לא בריא. אומרים לי, זה לא בריא, לא בריא, לא בריא, לא בריא, לא בריא. תחיל ככה להתלונן, אומר, מה נשאר לי לאכול? רק את הלחם חי הזה, אני אוכל את הלחם חי הזה. אז הוא בסדר, הבחור הזה, למה? הוא אומר, אולי באמת מה שאומרים לי, זה לא בריא, זה לא בריא. אז הוא החליט שהוא אוכל את הלחם חי הזה. הזכרתי, הוא אומר בדיוק כך. כשאדם הוא חומרני, הוא לא עושה חשבון לשום דבר. הוא אוכל, הוא יודע שהדבר הזה יכול לגרום לו כאבי בטן, יכול לגרום לו צרות, יכול לגרום לו דברים. הוא הולך ואוכל את הדבר הזה. אני אומר, זה במקרה טוב. יש דברים יותר גבוהים, כן? אז הוא אומר, בהתחלת הלילה, מה שולט על האדם? החומרניות שולטת עליו. חמור נוער. זה תחילת הלילה, זה הרמז שבתחילת הלילה חמור נוער. עוד על ידי זה שהוא אפילו יקיים מצוות, אבל יקיים את המצווה הזאת מתוך גישה חומרנית, או בלשון שלנו תאוות או יצרים ודברים כאלה, הדבר הזה אומר, לא רק שהוא לא יתקן, אלא עוד יותר יהיה גרוע, כן? הוא לוקח את המצווה והופך אותה לסיפוק תאוותיו, בצורה כזאת או אחרת. משהו נגד התכלית הרצויה, וזה מה שמורגש במשמרת הראשונה. תחילת הלילה, השפעת החומרניות, היא מאוד מאוד משפיעה על האדם. ובמילא הוא שוקע בתחילת הלילה במצב של חומרניות. על כן, נשפע גם כן כוח ההתעוררות מזה הצד הבלתי טהור אל החמור.
החמור לא רק שהוא נקרא חמור מלשון חומריות, כן, אלא גם בהמה לא טהורה. החמור זה לא בהמה טהורה, אז זה גם לא טהור וגם חומרניות, וזה מה שמאפיין את תחילת הלילה. צריך לזכור, על כן חמור נוער, זה המין של הנטייה החומרית, הוא דבר כולל טבע האדם. מדוע? כי עיר פרא אדם יולד. אדם נולד עיר פרא. מה התפקיד של האדם בחיים? לתקן. שלא עיר זה חמור צעיר. כן, חמור צעיר. אדם נולד עם נטיות חמרניות, יצריות, אהבתיות, דברים כאלה. ומה הוא צריך לעשות? תקן את הדבר. אז זה תחילת הלילה. והתאוות החומריות כוח אחד להן, כי משפט דברים שהם חוק בטבע, שמשפט השיווי האחדות נוהג בהם. לכן התאוות החומרניות רוחביות בכל דבר. תחילת הלילה בכל דבר יש תאוות חומרניות, יצרים, תאוות, דברים כאלה. זה תחילת הלילה. וזה החיסרון ומקביל נגד המעלה שמקבלים העליונים בהארת פני שור. אני רוצה להזכיר לכם את הסוגיה הקודמת. אמרנו שור זה כנגד מה? כנגד המעשים. אומר, מול השור, כנגד השור, חמור זה גם בהמה ביתית. אבל השור זאת היא בהמה חיובית. מדוע? כמה עושה השור? עובד! כן, בבקשה. בכל רם. לא, לא מדבר על שילוב, על תיקון. כן, שניהם זה מעשים, שאלה איזה מעשים. אם אתה במעשים שלך, מה שהחומרניות שולטת עליך, אז זה באמת לא טוב. אז זה כל הנפילות, כל הירידות, זה כתוצאה מזה שהחומרניות שולטת על האדם. אומרים מה? זה יכול להיות, אני לא הייתי, לא ראיתי אותו, את העגל הזה, הבכל זה היה חינמי. העגל הזה הוא, זה עגל מצד אחד לבהמה, אבל מצד שני הוא זהב. זהב זה חומר, חומרניות, כן? היה חינמי, אולי זה מה שהרב אמר לפני זה, שאם אתה הולך למצווה, הרי המצווה, השור מרמז על מצוות מעשיות, למדנו את זה כבר. אבל אם אתה הולך אל המצוות המעשיות מתוך תאווה יצרית או חומרנית, אז את אותו הדבר הנאצל והנשגב, אתה יכול לעשות, להפוך את זה לדבר נורא והיום. הופך אותו לדבר יצרי, לדבר תאוותי, כן. דוגמה, אוכל. אוכל זה דבר חומרי. אתה יכול לאכול, אתה יכול לאכול. אתה יכול לאכול מתוך מצווה, כמו סעודת ליל שבת או משהו כזה, אתה אוכל ואתה שר זמירות ואתה כל, אתה מרומם את האוכל, מעלה את האוכל, מגיע למדרגה, האוכל עצמו מבסוט חלה. אבל אתה יכול אותו אוכל לאכול מתוך יצרים ותאוות ובזה בזה, בלי ברכה, בלי שום דבר, סתם לכתוף את האוכל, לאכול כמו בהמה, כמו, סליחה, כמו חמור, אותו אוכל. שאלה איך אתה ניגש אל האוכל. אני תמיד אומר את זה כמשל לגבי אוכל, איך אני יודע אם האדם הוא בסדר באוכל או לא? שימו לב, בחדר אוכל בארוחת צהריים, הבהמה, הראש שלה כשהיא אוכלת, הפרה, ראיתי מישהו ראה פרה ברפת פעם, היא מורידה את הראש למטה, נכון? לאבוס, נכון או לא? הבן אדם כשהוא אוכל, הוא לוקח מזלג, מרים את האוכל למה? לראש, למעלה. אבל יש אדם שהוא מלא בולמוס של אכילה, יושב בחדר אוכל ככה. אני רואה שאתה מלמד עליו זכות, כל הכבוד. לא מדבר על זקן, מדבר כאן על אדם. אתה רואה, הוא מכופף את הראש, מה זה הראש? השכל. הוא מכופף את השכל שלו, מי יותר חשוב עכשיו? הראש או האוכל? סליחה שאני מדבר בשפת הגוף, אבל לפעמים שפת הגוף היא אומרת הכל. אז לפעמים אדם באמת הוא, איך אומרים, מרומם את האוכל, מעלה אותו. כן. לפעמים אדם, אחוז בולמוס וכל זה. אז זה החומריות. שאלה איך אתה ניגש לחומר. מהחומר אתה יכול ליצור כאן דברים הכי גדולים. אותו אוכל נאמר, אם האוכל זה החומר. ואתה יכול גם להגיע לשפל הכי גדול. זה מובן הדבר. אתה דבר בכל דבר, שאלה איך אתה ניגש לדברים. אז זה משהו, למה חומריות, חמור נוער, יהודי, בן אדם, תזכור, בתחילת הלילה אתה בא עייף. עייף מהעבודה. אני לא יודע, מכון מאיר, כולם כאן, כל היום לומדים תורה. אבל לפעמים אדם בא מעייף מהעבודה, באמת עייף. מה הוא עושה דבר ראשון? מה הוא עושה? הוא קצת לאכול, לא יודע. אגב, הוא עולה להסתכל בטלוויזיה, משהו. באינטרנט, כל מיני דברים. יש כוח מכל השטויות. אבל במקום זה הוא מנחש שטויות עוד יותר גדולים לתוך הראש שלו, לתוך למה? כי הוא שקוי שקוע במה? בחומר, ביצרים, בתאוות שלו. אז זה מה שהוא בא להזהיר אותנו. הוא אומר, רבותיי, תחילת הלילה הוא מועד לפורענות. חמור נוער. לכן כתוב, לא נברא הלילה לגרסה. למה יש לילה? אם אתה לא לומד בתורה בלילה, אין וקום. או שאתה לומד תורה בלילה, אם אתה לא לומד תורה בלילה, אז הבור ריק, אין בו מים, מה יש בו? נחשים ועקרבים יש בו. זה מובן הרעיון. זה החמור הנוער. עכשיו, מה זה כלבים צועקים? הסימן, בוא נראה. כלבים, אומר...
אז לא טובים מוצר בלילה.
מה?
לא טובים מוצר בלילה.
לא שומע. אדרבה, זה התיקון לחומרניות, זה ללמוד בלילה, לא שמעת טוב. לא נברא הלילה אלא לגירס, גירס זה ללמוד. אדרבה, אם אתה בלילה הולך ללמוד תורה, אתה מתקן את הנטייה של היצר הרע. אם יש לאדם יצר רע, מושכו לבית המדרש.
אז איזה סוג של תורה ללמוד?
לא משנה כרגע על הסוג, אבל העיקרון. העיקרון, מקום שיש חיסרון, תתמודד עם זה. והחיסרון של הלילה זה היצר הרע של האדם שמשתלט עליו. אז מה התיקון שלו? ללכת לבית המדרש. אני לא פעם, אני רואה כאן בחורים אנשים בבית המדרש, ולמה אומר, אני בורח מהיצר הרע, הוא רודף אחריי, החלטתי במקום שאני אלך לקיוסק, הוא הלך לפה, הוא הלך לשם, לפאב עם עניינים, כמה אפשרויות של יצר הרע יש היום. במקום זה מה הוא עושה? הוא הולך לבית המדרש. יושב, לומד תורה, מתחזק. זה התיקון לחומרניות. ב' הכלבים, מה זה הסמל של הכלבים? כלבים הם מורים על פחיתות המידות. אם השור או החמור הוא מלמד אותנו על פחיתות המעשים, הרי הכלבים זה כנגד האריה. האריה והכלב שניהם חיות. אלא האריה, זה יתגבר כאריה לעמוד בבוקר לעבודת בור. לעומת זה, הכלב, יש לו התכונה שלו שהוא נובח כל הזמן. הוא אז מצח, חוצפן. הכלבים הם מורים על פחיתות המידות בכלל. כמו שכתוב, כלבים עזי נפש. גם היום, כשאתה רוצה לקלל בין... אל תקללו חדשה. אבל יש שני סוגי כללות. יש כללות, נראה שני נהגים, אני יודע, אחד עוקף את השני, רבים ביניהם. אז אם הוא טיפש, הנהג השני, הוא אומר, אתה חמור, אתה לא רואה איך אתה נוסע. אבל אם הוא רואה שהוא עושה לו קונצים וזה, הוא אומר, אתה כלב אתה. מתכוון להגיד, אתה רע, יש לך מידות רעות. כאן אתה טיפש, אתה לא חכם. אני קורא לו חמור. אבל אם הוא כזה ערום ורע, מה הוא אומר לו? יא כלב, ככה אתה מתנהג. למה אומרים את זה? כי הם למדו את הסוגיה כאן, אלה שמקללים. למדו את ה... זה נכון. לא, אבל ביטוי כלב, הוא אומר, זה עזי נפש. אדם בעל מידות מקולקלות הוא מבחינת כלב, כן. יש גם קלקולים כאלה. אתה מלמד הרב זכות, בסדר גמור. אבל מלא רגש, מלא מידות, כן, מידות רעות, כן. הכלבים, אז זה נפש. שזאת המידה כוללת המון מידות רעות. עזות נפש, זה מה שנקרא חוצפה בלשון שלנו. אז יש מידות שהן כוללות דברים אחרים. למשל, מידת הענווה היא כוללת את כל המידות האחרות. באופן חיובי, כן. אותו דבר, מידת החוצפה, עזות הנפש, היא כוללת בתוכה את כל המידות האחרות. זה לא עוד מידה אחת, זה מידה כוללנית כזאת. זה מה שהרב אומר כאן. שזאת המידה כוללת המון מידות רעות. נוסף לזה ניכרים הם בהנהגתם, שהם נגד מידת החסד, והפיכה ההפוך ממידת החסד, זה העניין של הכלב. הכלב כל היום זה, הב, 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 מה הוא עושה? הב. מה זה כחסד? לתת, לתת, לתת. מה עושה הכלב כל הזמן? הב, הב. תזרקו לו אוכל, מה הוא יעשה? חוטף. הב, הב. אז זה הפוך ממידת החסד. זה הכלב. שערי מזונותיו מועטים, הוא כל הזמן צריך כלב, לאכול, לאכול, לאכול. על כן, בהתעורר העדר הניכר, כשהאור בא להתנוצץ מצד תיקון קדושת המידות, ראינו בלילה שיש העדר של תיקון המידות, שהמידות הן מקולקלות. זה כנגד, אומר, זה כבר באמצע הלילה, זה ירידה עוד יותר גדולה. ההתחלה זה חומרניות, וההידרדרות השנייה זה קלקול המידות. בא להתנוצץ מצד תיקון קדושת המידות, בולט גם כן הקלקול הבא מצד הגלות. שיא הגלות זה באמצע הלילה. שיא הלילה זה אמצע הלילה. כן. אז זה יש תיקון חצות עושים. תיקון חצות, מה שאנחנו נוהגים לעשות, יש כאלה שנוהגים לעשות, זה בשביל לתקן את המידות האלה של קלקול המידות שמדבר עליו כאן. על כן גם למטה כלבים צועקים, למטה בעולם שלנו. כאילו, הכלבים הצועקים, הם מרמזים לנו, רבותיי, באמצע הלילה, עד מתחיל את מסיע הירידה. לא רק שאתה חומרני, אלא גם יש לך מידות מקולקלות. יש להבדיל בין מעשים מקולקלים ובין מידות מקולקלות. זה דבר יסודי, כן.
הרב, אנחנו מרגישים את זה בפוש, או שפשוט...
אתה לא היית בתחילת השיעור. סיפרתי את הסיפור הזה באופרה, שבאמצע הזה באמת כלבים צועקים.
לא התכוונתי לזה, הבנתי לזה שאנחנו מרגישים את החולשה בעשר בלילה, שתיים שבלילה מתחילים.
תלוי באדם. אני אתן לך דוגמה, היום יש מה שנקרא אינטרנט, אתה שמעת על המכשיר הזה?
פעם.
אז יש, מסתבר שיש אנשים שמכורים לאינטרנט. מכורים לזה. מתי הם גולשים באינטרנט? אתה יודע באיזה שעות?
בלילה.
לא סתם בלילה. מתי? באמצע הלילה. שם אתה רואה, הם ממש מאבדים צלם אנוש.
קלקול חצות.
קלקול חצות, אומר. לא תיקון חצות, אלא קלקול חצות.
למה לומדים תורה באינטרנט?
אתה צדיק כנראה.
יש גמרא באינטרנט.
אתה יש למחור ערוץ מיד, אתה צודק, אבל לא מדובר על זה. מדובר כאן על, זה התיקון לדבר, לכן באמת כתוב חצות לילה קום להודות לך, על דוד המלך, למדנו את הדבר הזה. כן, אז באמת חצות הלילה זה שיא הלילה, שיא הירידה בחצות. ולכן דווקא בשיא הירידה יש את התיקונים האלה. שעושים, קוראים את הפרקי תהילים וכל הדברים האלה. יהיה חינם. מה שהתורה אומרת זה דבר לא מלאכותי, זה דבר טבעי. אני לא התנסיתי בדבר הזה, אני לא, אבל שאלו אנשים שהם אומרים, אם אני אקח גרף במשך הלילה, איפה, איך ההידרדרות שלי, מאיפה זה מתחיל ואיפה זה עשי, וכל הדברים האלה. אז כנראה ש... וגם בגלות. שיא הגלות זה אמצע הגלות. מהאמצע, משיא הירידה, מתחילה העלייה. מתחיל התיקון, מתחילים התיקון, נראה את התיקון של הדבר. מה? באמצע הלילה. נכון. וצריך למתק אותה. איך למתק אותה? על ידי תיקונים, על ידי שעושים תיקונים. טוב, אז זה הכלבים צועקים. זה כנגד, אמרנו, כנגד כלבים צועקים, זה כנגד תיקון המידות. צריך לתקן את המידות באמצע הלילה. השלישית, חלוקה לשתי מעלות. אני רוצה להזכיר לכם מה הסימן השלישי. אישה מספרת עם בעלה, ותינוק יונק משדי אמו. קודם כתוב, תינוק יונק משדי אמו, ואישה מספרת עם בעלה. מה זה מרמז לנו? מה זה מלמד אותנו? השלישית, חלוקה לבית מעלות, שהן כנגד פני נשר ופני אדם. אמרנו, זה כנגד לימוד תורה. בני נשר זה לימוד תורה. היינו, העוסקים בפשוטי התורה והעוסקים לדעת את השם יתברך. והנה באלה שני החלקים, יש כאן שני דברים. ללמוד תורה ולדעת את השם יתברך. יש מדרגה כזאת של דעת אלוקים. זה מדרגה עוד יותר גבוהה בלימוד תורה. וגם לימוד תורה, ולימוד תורה בדברים עמוקים, כן. והנה באלה שני החלקים, אף על פי שאין כאן קלקול, הרי זה טוב. בלימוד תורה זה דבר טוב. בוודאי דעת אלוקים זה דבר טוב. כי דברי תורה אינם מקבלים תומה בכלל, זה כלל גדול. דברי תורה לא מקבלים תומה. על כן, הרושם שנעשה למטה לעומתם, הוא רושם של אהבה וקבלת שפע. אהבה וקבלת שפע, זה רמז לנו אישה מספרת עם בעלה ותינוק יונק נשדה אמו. כנגד העוסקים בפשטי התורה, שכל המעשי, לימוד ההלכה וכל הדברים האלה, שהוא רק הכנה לדעת את השם, שהוא המדרגה היותר גבוהה. אמר שנקרא על ידי מה שתינוק יונק משדה אמו. תינוק זה מדרגה יותר נמוכה, כן.
ספר תורה או משהו שהוא משמש, הוא מקבל תומה?
כן, יש להבדיל בין שני הדברים האלה. היה שאלה לגבי קרי, בעל קרי או משהו כזה, אם הוא יכול לעסוק בתורה או לא לעסוק, ונקבע ההלכה שגם בעל קרי יכול לעסוק בתורה. בימינו כאן, לא בימינו כאן. לא מקבל תומה. תורה משולה לאש. אש לא מקבלת תומה. לכן אדם יכול לעסוק בתומה, תמי מת או תמי קרי, הוא יכול לעסוק בתומה. אז זה כבר שאלה אחרת. זה שאלה אחרת. אבל זה גם לא נוגע לימינו אנו, בגלל שבימינו אנו לא כן, אין לנו תרומות וקודשים ודברים כאלה. אבל בימים קדמונים היה משהו בדבר הזה. מסכת מגילה עוסקת בסוגיה הזאת. אבל היום זה בסדר. היום אתה לא לומד תורה בין כך ובין כך. אדרבה, כשאדם הוא תמא, כלומר תמא קרי, יש כאלה שמקבלים מזה דיכאון או משהו כזה. זה לא נכון. מה התיקון לדבר הזה? מה התיקון לדבר הזה? מושכהו לבית המדרש. תתחיל ללמוד תורה. באמת? ברצינות. ללמד תורה, זה התיקון האמיתי לכל דבר. והנה, אז אומר, יש שתי מדרגות בלימוד תורה. הלימוד תורה של ההלכות והדברים האלה, למבחינה תינוק יונק משדה אמו, כי הוא תינוק, עדיין במדרגה נמוכה. והנה ניכר שאין מעלתם עדיין שלמה, לכן זה תינוק. כי אם במעלת התינוק, וכמו שקורא אותם בתיקוני הזוהר, קוראים להם לא תינוק בתיקוני הזוהר, כתוב שהם משולים, הילדים קוראים להם אפרוחים. זה אותו דבר, אפרוח זה תינוק של ציפור, נאמר ככה. והציפורים הרי עוסקים בלימוד תורה, זה הנשר כנגד הלם. אז הוא אומר, קורא לזה אפרוחים, או תינוקות. אפרוחים. והנה מניעת השלמות היא שהגתו התברך. וכנגד, מה השאגה? השאגה מביאת צער. וכאב, לכן הוא שואג הקדוש ברוך הוא. ונגד הגדולים ובכלל נגד פני האדם, חלק העסק בידיעת שמו יתברך שאינם בשכל, זה מדרגות בלימוד התורה, כן? דע את אלוקי אביך, ואהבת השם יתברך נקרא על ידי כן. וזה הביטוי, אישה מספרת עם בעלה, שזה כבר אנשים גדולים, וזה החיבור בין כנסת ישראל, שהיא האישה, ומי זה בעלה של כנסת ישראל? הקדוש ברוך הוא. ולעניות דעתי, הסיפור כאן הוא סיפור דברים לא זולתו, ואינו תואר. זה אומר, זה אופן פשוט, הוא אומר. אם כן, הוא מורה גם כן על חיסרון שיש גם כן בזה החלק מחיסרון הנבואה ושפע רוח הקודש שנתמעט בעוונותינו הרבים. שגם הסיפור הזה על תינוק יונק משדי אמו ואישה מספרת בעלה, זה גם צער, הוא אומר, מדוע? כי כשבימינו אנחנו לומדים תורה, זה לא אותה תורה שהייתה בבית ראשון, שהייתה רוח הקודש שורה לאומה, והיו נביאים בעם ישראל. ויש צער גדול בעולם כשעדיין הזה לא בא לידי ביטוי. ודרשו מקרא, השם ימרו משג, כנגד החמורים, מימון קודשו ייתן קולו, כנגד הכלבים, שאוג ישג על נבאו, כנגד אישה מספרת עם בעלה, ותינוק יונק משדי אמו, שעדיין, עדיין רוח הקודש לא התרבתה בנו ואין לנו נבואה. המרום הוא מקום פעולת המעשה שמגיע למרום. רמז לדבר, רום ידהו ניסה. ידהו זה המעשים, מעון קודשו. כללות המידות הטובות שהוא מעון אל הקודש שהיא החוכמה. ונבאו המיוחס לו ידבר בייחוד היא התורה. על כן, כפל בלשון השאגה להראות על כפל העניין, כמו שדיברו חכמים ז"ל גם כן בלשון כפול, תינוק יונק משדי אמו, ואישה מספרת עם בעלה. רואה איזה עומק. כן. שאלות, רבותיי. שנזכה בעזרת השם, שכל הקלקולים האלה יתוקנו, עם ישראל יגאל, ואנחנו לא נצטרך את הסימנים האלה.